השיעור השני על מגילת רות עם מלבין. אנחנו למדנו בפרק הראשון את הרקע לסיפור. היה רב הארץ, מלימלך, נעמי ושתי הילדים אחלום וחיליון ירדו למואב. הם פרשו מלעשות חסד, לא רצו. זה פטרה. כל האזור ההוא, האזור האדום, הרי מואב, זה, כל האזור ההוא נקרא הרי לעבר הירדן המזרחי, דרומה לים המלח, כל האזור ההוא נקרא הרי מואב, והם ירדו לשם, עזבו את ארץ ישראל, לא רצו לתרום, לא רצו לעשות חסד, לא רצו לתת לעניים, חושב שהעניים לא ינצלו אותם. שם הם נשאו להם נשים מואביות, אלימלך מת מיד שהם הגיעו לשם, הם נשאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, ישבו שם כעשר שנים, ואז מגיע השלב שהן מתחילות לחזור לארץ ישראל. נעמי רוצה לחזור לארץ ישראל, שתי הבנות, עורפה ורות, מצטרפות אליה, היא משכנעת אותם, אל תבואו, עורפה הולכת הביתה, רות דווקא בה, היא נשארת עם נעמי. מגיעה במצב של רוצה לעשות חסד, אבל גם רוצה להתחבר לדת היהודית ולרעיון של אלוקייך אלוקיי. חוזרים כל העיר הומה עליהן, וואו, אז זאת נעמי? זאת זה שעלתה שירה כל כך וכל כך מוצלחת, חוזרת בלי כלום, והיא אומרת להן, לכל העם, אתם קוראים לי נעמי, כאילו יחסית למה שהייתי פעם, אז היום אני חלשה. לא, אפילו יחסית לכלום אין לי כלום. ואני ממש ענייה, אביונה, מרודה, מרה, אין לי כלום. טוב, ועכשיו הפסוק בא ומספר במה שמכונה אצלנו פרק ב', ולנעמי מוידע לאישו, איש גיבור חיל ממשפחה, סלי מלך ושמוי בוי אז. יש פה תיאור כזה. היא למעשה גאלה את השדה, זאת אומרת, היה את השדה שהיה שייך להם, שדות שהיו שייכים להם בבית לחם, את זה היא קיבלה חזרה, ואז היא ניסתה איכשהו להתנהל, לא היה לה כסף, היא מכרה את השדות והתפרנסה בכסף. התפרנסה בכסף. עכשיו, היו לה שדות שהיו שייכים למשפחה, שהיו שייכים לנעמי ולרות בתור יורשים של אלימלך ושל הילדים. עכשיו, מה שקרה בפועל, היא לא רצתה לבקש עזרה מבועז הקרוב העשיר, היא העדיפה שהקלה תצא ללקט לקט בשדה, מה שהתורה זיכתה לעניים לקט שכחה ופאה. זאת אומרת שהיהודי קוצר שדה, הוא צריך להשאיר את הקצה של השדה, שזה הפאה של השדה, לעניים. הוא צריך להשאיר גם שכחה, דברים שהוא שכח, הוא צריך להשאיר בשדה, גם אם זה שכחה של עומר, זאת אומרת של חבילה שתמה, וגם אם זה שכחה של בודדים. וחוץ מזה יש גם לקט, זאת אומרת דברים בודדים שנופלים או שנמלטו מהמגל, אסור לחזור ולקצור אותם, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. ולכן גם כאן היא מעדיפה לצאת ללקט בשדה ולא, ולקחת את המת נויסניים ולא לקבל חסד מהקרוב. למה? זה עניין טכני, עניין של בושה. הקרוב הזה הכיר אותה בזמן שהם היו עשירים. היא מאוד מתביישת לפנות אליו לבקש עזרה. וחוץ מזה שגם היא רוצה שהוא יגאל את השדה והוא יגאל את רות. ולכן, הוא, בעיקרון, אם היא הייתה מבקשת, הוא היה נותן לה. כי הוא היה מודע והוא מכיר ואוהב גם לנעמי וגם לאישה, גם לבעלה, זיכרונו לברכה, גם לאלימלך. לא, נעמי מודע לאישה. הוא מודע גם לנעמי והוא גם מודע לאישה. הוא גם אוהב ומכיר גם אותו, גם אותה. וגם הוא היה ממשפחת אלימלך, והוא היה גם כן איש חיל, איש גיבור חיל, אדם חזק ואיש גיבור חיל, כולל בתוכו שהוא אדם נדיב, אדם שונא בצע, אדם גדול, ושמו בועז, אדם מפורסם, אדם מכובד, השם שלו הולך לפניו, ושמו בועז. ואתום ואתוימר רוסה מויביו אל נעמי אי לכונו השודה ולקוטו ושיבולים אחר אשר הם צוחן בעינוב ואתוימר לו לחיב איתי. פה הוא מספר את המידות הטובות ואת הצדיקות של רות. למרות שרות הייתה בת של עגלון מלך מואב, נשכח, הייתה בת של עגלון מלך מואב, היא הסכימה ללכת ללקט בשדה כמו איזה ענייה, כמו אחד העניים. דבר שני, למרות שהיא הסכימה יותר מזה, היא לא רצתה שחמותה גם תלך איתה. לא מספיק שאני מתביישת. אני, לפחות אף אחד לא מכיר אותי פה. נכון שאני מגיע ממשפחת מלאכים, אבל אף אחד לא מכיר אותי. אני אלך, אני אסתדר. אבל את מכובדת, עם רוב השירות שכולם ידעו, את תסתובבי עכשיו בשדות ותלקטי, זה יהיה בושה, בושה נוראה. היא חוסכת לחמותה את הבושה הזאת ואומרת, ותאמר רות המואביה אל נעמי, היא רות המואביה שמגיעה ממואב והיא בת מלך מואב, כן, ממדינה אחרת, אבל אני לא אתבייש, אני אפרנס אותך בכבוד ואת לא תלכי. אל לחנה השדה, אני אלך רק בשדה, שזה לא קרם שיש סכנה, כי גם בקרם יש הרי לקיצ'ר רופאו, ויש את הכתף ונטף, כן, עוללות, פרט ועוללות, שזה נשאר לעניים, אז אני יכולה גם ללכת לשם. לא, אני אלך רק לשדה, מקום שאין בו סכנה, ועל הכתב השיבולים, אני אקח רק לקט. זאת אומרת ככה, מה שהיה קורה בפועל, זה פאה, זה אזור מסוים שהוא ממש קציר, ועל זה הייתה תחרות בין העניים, כמו שאתה רואה גם בירושלמי בפאה, הייתה תופעה כזאת של מריבות בין העניים על הפאה. על הפאה של השדה, כי זה פשוט תכלס, זה לתפוס אזור ולקצור אותו. ולכן העניים היו רבים על זה, והיה כל מיני קטעים כאלה. עכשיו, ולכן, אבל לקט, אז הם פחות היו מקפידים. יש מלא, נשאר את ה, כאילו את הליקוטים שנשארים שם, זה לא באמת הכנסה רצינית, זה לא דבר גדול. אז לכן הם לא היו פאה, כל אחד היה חוטף מחברו, כן? ויותר מזה, בפאה הרבה פעמים היה ויכוחים. לחלק או לבוז? מה זה לחלק או לבוז? זאת אומרת, יש אפשרות לקחת את כל הפאה, מישהו אחד קוצר את זה, ואז מחלקים את זה ביניהם. הגיוני, כמה עניים יש פה, כולם נרשמים, כולם, ואז מחלקים. טוב, אז יוצא לכל אחד כמות מסוימת, נניח יש שם 100 קילו, יש 100 עניים, כל אחד מקבל קילו חיטים, הולך לוקח את זה הביתה. אבל מה קורה, יש אפשרות שנייה, לבוז, מה זה לבוז? כולם מתנפלים עם המגלים והסכינים, וכל אחד קוצר, כל אחד חוטף. מי שזה תופס, תופס, כן? מה קורה כשיש ויכוח? אומרת משנה, צדיק טס אומרים לחלק, ואיך עוד אומר לבוז? מתוך 100. צדיק טט, 99 אומרים לחלק. אחד אומר לבוז, שומעים למי שאומר לבוז. כי הוא צודק על פי הלוכה. החלוקה היא רק פתרון זמני, לא, היא לא פתרון אמיתי. זה לא פתרון שהתורה נתנה. ולכן אין זכות לבוא לטעון...
פתרון דמוקרטי.
בסדר, זה הלוכה. לכן מה קורה עם פאה? היא אומרת, אני לא הולכת לעשות פאה, ללקט בפאה. ללקט בפאה, אם יבוא שם אחד ויגיד לבוז, מתחיל כסח, מתחיל מכות. כל אחד תופס, ואז הכל סכינים עפים שם, כן? מגלים. מה אתה עושה? אז יתחיל מצב, ואז גם יש אני מראי נפש, אתה לא יכול לריב איתם, ואם היא תיקח משהו שהוא חשב שאולי הוא היה שם על זה יד בהמשך, אז המגל עושה סיבוב גדול מדי. היא אומרת, אני לא הולכת לשדה למקום הפאה, אלא והלקטה בשיבולים. אני גם רק אלך לעשות לקט של שיבולים, אחר אשר ימצחם בעיניו. זאת אומרת, אם אני אראה שבעל השדה מסתכל עליי לא טוב, עין רעה, אני לא אלקט שם. אני אמצא מישהו שאמצא חם בעיניו, מישהו שבאמת יפרגן לי, קחי את הלקט, שיהיה לך בהנאה, תהני, כאילו, מישהו שיפרגן לי, שישמח בצדקה שהוא נותן, לא יהיה לי ביזיון, לא מהקוצרים, לא מהעניים האחרים, אני אמצא לי את הפינה שאני לא אציק לאף אחד. אני אקח לעצמי בלי להפריע לאף אחד. אתה רואה את הצניות, אתה רואה את המידות הטובות, אתה רואה את החסד, אתה רואה את המקום שלו, לקחת הכל לעצמי ומי שיהיה הזדגעת בי, וואי וואי וואי. לא, המקום שלה, ההפך, היא שמה את כל האחרים לפניה. היא שמה את עצמה במקום האחרון. גם מול חמותה וגם מול העניים האחרים וגם מול הקוצרים ובעלי הבית. לא, הנה, זו זכות שלי, תאהב את זה או לא תאהב, אני לוקחת, כן? יש דה, היא תצדק אם היא תגיד את זה, אבל היא לא רוצה רק להיות צודקת, היא רוצה להיות טובה. ואז ותלך ותבואי ותלקט בשדה אחרי הקויצרים. ותלך ותבואי, אז יש פה שתי פירושים. המלבי מסביר ותלך ותבוא שהיא לא הלכה הרבה, רק הלכה מיד הגיעה לשדה של בועז, כי היה קרוב לבית, והיא באה לשם מיד, ולמרות שהיא הגיעה ממש בבוקר. ויש הרי שוליש איבא יויס ביועים, כמו שכתוב בפרק הרביעי של פאה, ארבעה פעמים, שלוש פעמים ביום היו מחלקים פאה, היו מפרישים פיון לתועלת העניים שמגיעים בתחילת היום, לתועלת העניים שבאים באמצע היום, לתועלת העניים שמגיעים בסוף היום. זאת אומרת, היה חלוקה של שלוש פעמים מחלקים את השדה, אבל היא לא הולכת, למרות שהגיעה בזמן של הפאה, היא לא הולכת לפאה. ותבוא ותלקט בשדה. היא מיד הלכה ללקט לקט בלבד. ולכן היא לקטה אחרי הקוצרים, העניים כולם הלכו לפאה, והיא הולכת בעצם אחרי הקוצרים, הקוצרים קוצרים, מה שנשאר לקט היא מלקטת, ככה היא עובדת. ויש פירוש אחר, המדרש אומר, ותלך ותבוא ותלקט בשדה, שהיא ניסתה מקום אחד, לא הלך, ניסתה מקום שני, לא הלך, ניסתה מקום שלישי, לא הלך, עד שהגיעה למקום שבו היא הסתדרה. זאת אומרת, העקרונות שהיא אמרה מקודם, שהיא תלך ישר לגמרי, זה לא הלך לה מיד בקלות. כמו כל דבר טוב שאתה רוצה לעשות בחיים, שלא הולך מיד בקלות. בהתחלה, זה הולך, לא מצליח. אז בודקים אותך אם אתה מתייאש או לא מתייאש. אבל המלבין מפרש אחרת. המלבין מפרש שבתלך ותבוא, יהיה לך מיד הגיע, ראתה סייעת נשמעי. יש מצב כזה, ויש מצב כזה, יש פירוש כזה, יש פירוש כזה. טוב, והעיקר מקרה, או קרה מקרה, כן? איך אומרים, מקרה אותיות רק מהשם. והעיקר מקרה, או קרה מקרה, דבר שלא מחויב מהסיבות הרגילות, כן? היא באה לשדה הזה במקרה גמור. אבל זה ויקר מקרה, או זה היה מקרה, מקרה שלה. זאת אומרת, מקרה שייחדו משמיים בשבילה. זה השגחה מפורטת של הקדוש ברוך הוא, ויקר מקרה, או כמו שאליעזר אומר, הקרנה לפני היום. שהקדוש ברוך הוא לא יחכה, שפשוט יביא לו את זה מיד. זאת אומרת, יש הבדל מסוים בין מקרה, כמו שמקובל היום לעברית, בעברית בין מקרה, כמו שמפורש בתנך, כן? ויקר מקרה, או. אולי ייקרא השם לקראתי, במקרה אפגוש את אלוקים, הוא ייקרא לפניי, אבל הוא יבוא בצורה שלא גלויה לגמרי, אלא פתאום כאילו, כאילו קרה. מקרה, המקרה שלה, כן? והיה מקרה, ולאיפה היא מגיעה? חלקס הסודה לבוי אז, אשר ממשפח הסלי מלך, הקדוש ברוך הוא מכוון, שהיא באה בדיוק לאיפה? לסדה של בועז, ממשפחת אלימלך, שהוא צריך להיות הגואל שלה, לייבם אותה. מזה יצא מלכות בדוד. והנה בואי, אז והנה זה הפתעה. זה לא אמור להיות. והנה, פתאום. בואי, אז בוא, מבייס לחם. הוא לא אמור להגיע לפה. בדרך כלל לא היה רגיל לבוא לשדה. גם זה מקרה. מקרה חדש, שהקדוש ברוך הוא תכנן פה, שהוא בואי, אז בוא מבייס לחם. ויאמר לקויצרים, השם עמכם, ויאמר הוא לא יברככו השם. חז"ל אומרים לנו בברוכס, דף סמך ג', שבועז ובית דינו, עם הסנהדרין של אותה תקופה, תקנו שיהיו שואלים שלום חברו בשם. זאת אומרת שכשאדם פוגש את חבר שלו, הוא אומר לו, היום לא אומרים שם מפורש ממש, אומרים שלום. נכון? שלום, לא היי, לא ביי, לא צ'או, לא... וכולי, אלא שלום. מה המילה שלום? גם לא ביידיש. כן? גם ביידיש. אתה מדבר, תגיד שולם. לא יודע. לא גוט מורגן ולא גוטנח. תגיד שלום. רשי כותב שם בשבס, שרשי בברוכס, כותב מפורש שלכן כשאומרים שלום, זה גם להזכיר שם השם, לברך בן אדם שאתה פוגש בשם השם. שלום. שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך ויתן לך שלום. זה ברכה. ולכן מי תיקן את זה, את הדבר הזה, שכשאדם פוגש את חבר שלו שיברך אותו בשם, יברך אותו בשם השם, בועז. בהתחלה זה היה, היו אומרים ממש שם המפורש, לא שם המפורש, היו אומרים שהשם השם. והנה בועז עמד לחם, הוא רואה את הקוצרים מה אומר להם, השם עמכם. כן, אדוי, עמכם. ואז הם אומרים לו, עונים לו, יברכך השם. זאת אומרת, ממש ברכה בשם. למה זה הגמור אומרת שם, אחי, תהימה בויאז מדעת דנף שיוביץ שהוא המציא את זה, כי אי אפשר להזכיר שם שמיים בבטלה, כן? שלא אומרים שם שמיים סתם, אבל הוא תיקן את זה מצד אל פי סנהדרין, מה הכוונה? הוא ראה אז שהיה ביניהם הרבה בעיות של גזל. לא היה משפט כמו שצריך, לא היה צדק, וגם לא הקשיבו לשופטים כמו שצריך. והיא בימי שפוט השופטים, שהם היו שופטים את שופטיהם. התמנה בועז לשופט, אז הוא תיקן שיהיו שואלים שלום חברו בשם. לזכור, כשאתה פוגש את חבר שלו, השם יברך אותך. לזכור שהקדוש ברוך הוא מסתכל איך אתה אומר שלום לחבר שלך. ואם אתה תדע, ואתה תפנים בעצמך, וכל פעם שאתה פוגש חבר, תברך אותו בשם השם, ואתה תדע שהקדוש ברוך הוא חלק ממערכת היחסים שלך עם חבר, אז אתה לא תגנוב, ואתה תתנהג בצדק, ואתה לא תשפוט, אלא אתה תלך לפי משפט צדק. והדרך להחדיר את הדברים האלה, זה לא בהגדלת האנישה, ולא על ידי להגיד, אם שותים לא נוהגים, אלא לטפל בבעיה שעומדת בשורש של השתייה, החסר שגורם לכל כך הרבה אנשים לשתות כל כך הרבה. וכשאתה תמלא את החסר הזה, אתה תיתן לאנשים הסתכלות אחרת על טיב היחסים בין אדם לחברו, אז הם כבר לא יציעו סכינים. זאת אומרת, אל תתחיל עכשיו לטפל באיסור על מכירת סכינים. וקמפיין שלא דוקרים אחד את השני, או לא יודע מה, ימצאו לזה סיסמה טובה וסלוגן טוב כזה. יהודי לא דוקר יהודי, בדיוק. לא, תטפל בבעיה. הבעיה היא בנקודת היחס. אל תכתוב, לא גונבים, גזל לא מדבר אליי. אין עוד כל מיני סלוגנים כאלה. טפל בשורש הבעיה. שורש הבעיה, רואה בועז, אנשים לא מבינים מה זה קשר של חברות. מבחינתם קשר של חברות זה משתלם לי, אז אני עושה את זה. משתלם לך, אז אתה עושה את זה. אז יופי, כל אחד עם האינטרסים שלו. אז כשהאינטרסים נפגשים, מה טוב? כשהאינטרסים מתנגשים, נתכסח, ננגח, ראש בראש. הוא רוצה לפתור את הבעיה, מה הוא עושה? תברכו אחד את השני עם להזכיר את שם השם. מה זה, לא שם שמיים לבטלה? לא, לא, לא. כי אלוקים נמצא בתוך מערכת היחסים שלך עם חבר שלך. שם הקדוש ברוך הוא גם נמצא, שם הוא גם משקיף, שם נמצא את השגחת השם. השם שנקרא שלום, הוא חלק מבין אדם לחברו. זה הביטוי של השראת השכינה. וזה שהם יזכרו את הקדוש ברוך הוא, גם בדברים שבינם לבין חברים, בני זוג, בין כולם, אז היחס אחר. הדרישת שלמה וטובתה. זה אותו, דרך אגב, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חזק, והוא קיים בעוד המון תחומים בחיים. חינוך, זוגיות, המון המון תאים. תחשוב על זה, אני לא רוצה להתפרס עכשיו מתוך רות למידי הרבה דברים, אז לכן אני נותן את זה רק נקודת ציון, אתה יודע, שבלי נדר נדבר על זה. אבל גם בחינוך, כשבן אדם מתייחס לבן שלי כחלק מהרכוש שלו, כן? אז זה שלי, מה פירוש? זה הבן שלי. ואז מה קורה? איך היחס? מה פירוש? הוא צריך להביא לי כבוד. הרי אחד מה... יש לה... הוא רכוש צהל, כן? הוא רכוש שלי, אז מה זה שהוא עושה ככה? וכשהוא מצליח, אז זה הצלחה שלי. וכשהוא נכשל, זה כישלון שלי. וכל היחס לחינוך של הבן, לחינוך של הילדים, הוא בעצם כחלק מהתפעורה שלי. לעומת זה שבן אדם מבין שהיחס, הקשר ביני לבין הבן שלי, הוא קשר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הקשר הזה. אז זה לא הבן שלי. הוא אמנם גר אצלי בבית, אבל הוא לא שלי. הוא לידי. הוא לא שייך לי. הקדוש ברוך הוא שם אותו איתי. אני צריך לתת לו את הכוחות, לתת לו את הבחירה, לכוון אותו, להדריך אותו, להביא אותו למקום שהוא יעשה את הדבר הנכון. יש לי תפקיד שאלוקים נתן לי כלפי הילד. הקדוש ברוך הוא מינה אותי להיות המחנך של הילד הזה. או של התלמיד הזה. יש לי תפקיד. הילד הזה הוא תפקיד שלי, הוא לא רכוש שלי, הוא תפקיד שלי. ובסופו של דבר הבחירות הן שלו. הוא בוחר, הוא יחליט מה לעשות, הוא יעשה את הדבר הנכון לפי הראות עיניו, אני צריך לכוון אותו, אני צריך... כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים. מה זה חץ? מה אתה בשביל החץ? בני הנאורים זה החיצים. מה אתה? הקשת. מה הקשת עושה לחץ? הקשת מובילה את החץ למקום? לא. החץ הולך לבד. הקשת מטעינה את החץ עם כוח, נכון, עם אנרגיה, אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה קינטית, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתה מטעין אותו עם אנרגיה, מכוון אותו לכיוון הנכון, משחרר, ואז אתה נותן לו ללכת לבד. את הדרך הוא יעשה. אתה מראה לו את המטרה, אתה מתאים אותו מספיק כוח שיגיע למטרה, אתה טוען אותו באנרגיה שתיתן לו את העוצמה לזה, אתה יכול לעשות המון המון דברים, אבל בסופו של דבר, את הפעולה בפועל הוא יעשה, לא אתה. וזה לא בחירה שלך, זה בחירה שלו. וזה מה שמאוד, טוב, זה בנוגע לנושא הזה של חינוך, שאתה רואה בצורה מאוד מאוד ברורה ש... כשאדם מבין שהמצב של החינוך של הילד הוא לא רק משהו ביני לבינו, זה משהו שהקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור הזה וחלק משמעותי בסיפור הזה, אז כל היחס לחינוך משתנה לגמרי. נקודה אחת. ואותו דבר גם בזוגיות, כן? כמובן, מי שמסתכל על שלום בית ומבין ששלום בית זה איש ואיש השכין השרויה ביניהם, יש הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה, אז זה לא רק כן, שתי בני אדם שנפגשו ומשעמם להם בנפרד, אז יופי, הם מצאו שהם יהיו ביחד להתחלק בכסף. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא פה רוצה את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להתחתן, והקדוש ברוך הוא ציווה שיש פה באהבת לרעך כמוך, ויש פה, הוא חלק מהמערכת הזאת. וכשאדם זוכר שהקדוש ברוך הוא חלק מהמערכת, אז כל המערכת כבר נבנית בצורה שונה. העיצה של בויאז זה אל תטפל בסימפטומים, תטפל בשורש. טיפול בשורש זה להבין שהקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור. כשיש מריבות בין אנשים שעובדים ביחד, כשיש גזל, כשיש חוסר במשפט צדק, כשיש את כל הדברים האלה, אתה יודע למה, איפה זה נמצא? כי אנשים לא מבינים שהקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור, הם חושבים שזה אני מולו, אז בוא נריב. תברכו אחד את השני בשם. תכנס הביתה, תגיד שלום. תפגוש חבר, תגיד שלום. תגיד שלום, אם אתה תתבונן מה זה שלום, אתה תבין מה זה חיים. אתה תדע איך להתנהל מול בני אדם אחרים בצורה באמת נכונה, בצורה הרבה יותר מתונה, הרבה יותר רגועה. לא מתלהמת, לא מתלהטת, זה לא מקום של השליטה שלי. אני חייב לכבוש, אני חייב ליצור, לא, מה פתאום? אני צריך להתנהג נכון. הקדוש ברוך הוא חלק מהעניין. ואם הוא חלק מהעניין, זה גם נותן לך תחושת ביטחון. גם אם אני אבטר, אני לא אפסיד. גם אם אני אבטר, אני לא אפסיד. למה? כי הקדוש ברוך הוא חלק מהסיפור פה, ברגע שהוא משולש, ובכל מערכת יחסים אתה תכניס אותו, אז היחס לדברים יהיה בעזרת השם שונה. טוב, בוא, זה באמת שיחה נפרדת, אני בעזרת השם מדבר על זה בסדרה של החינוך, ניכנס יותר לעניין, לראות איך זה בא לידי יישום בשטח, אבל בלי נדר. טוב, ומה קורה? והנה בועז בא מבית לחם, כן? וזה והנה, הוא הגיע עם דבר חדש, והיא אומר לקוצרים, השם עמכם. ולכן גם הם מזכירים שם שמיים, והם עונים לו, ויאמרו לו, יברכך השם. כן, ולא יאמרו, עברים ברכז השם עליכם, ברכנו אסכם בשם השם. כן, אז הם עונים לו. ויאמרו לו, יברכך השם. ויאמר בויאז לנערו, יניצוב על הקויצרים. הוא רואה את רות, מלקטת לבד בשדה. יש הרבה אומרים לפניה, כי עד הערב היא לקטה כבר איפה שעורים, איפה זה 24 קילו. תכלס הייתה לה ברכה גדולה והצליחה לאסוף כמות גדולה מאוד. הוא חשב שהיא אחת מהנשים של הקוצרים, או אחת מהבנות של הקוצרים. הוא חשב שהקוצר בעלה או אבא שלה גירש את שער העניים, שהיא תלקט לבד. תכלס יש בו איזה פשע, אתה מבין? זה מה שהוא חושב. ולכן הוא כנראה נתן לה לאסוף גם מהעומרים וגם מפה גם משם, כאילו זה שכחה, כן? אז הוא דאג לשכוח כל מיני דברים, אחד מהקוצרים שעובדים אצלו בשכר, דאג לשכוח יותר מדי, ולכן הוא שואל את הנער, אני צריך על הקוצרים, למי הנערה הזאת? כאילו, של מי מהקוצרים היא? כאילו, מי? יש לה 24 קילו חיטה, זה יפה, זה באמת יפה. תחשוב על זה, זה כמות. יוצא מזה כמה? 24 קילו לחם, 24 קילו לחם. כיכר לחם שלהם זה 750 גרם, כן? זו כמות יפה מאוד. אז הוא אומר, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב, ויען הנער הניצב על הקויצרים, ויאמר, הוא עונה על השאלות שלו, והוא גם אומר דברים שהוא לא שאל אותו, על השאלה למי הנערה הזאת, מה הוא עונה? ויאמר, נערו מויביו היא, השובו עם נעמי מסדי מויו. והוא אומר, לא, נערה מויביה היא. מה תשאל, איך אני אתן לקט לעני אקום, איך אני אתן לגויים? לא, היא שבה עם נעמי משדה מואב, היא התגיירה, אז לכן מגיעה ללקט, אז כן נתתי ללקט. ואתו, אימר, וזה מה שהוא לא שאל, אז הוא עונה לו. ואתו, אימר, עלק אותונו, ואוספתי ועומרים אחרי הקויצרים. אומר, מה, היא לא לקחה חלק, לא בפיו, לא בשכחו, רק לקט לבד. וזה מה שהוא אומר, שאמרה על הכתב השיבולים אחרי הקוצרים, ואוספתי ואומרים, כן, היא מלקטת, והיא אוספת אותם אמרים. אומרים, מה זה אומר? העניים בעצם לקחו חלק בפיו, הלכו להם לשדות אחרים. יש מספיק שדות בשביל העניים. כשרואים שיש בשדה הזה מלקט אחד, לקט בדרך כלל זה לא כמות. לכן הולך כל אחד בשדה אחרת ללקט לבד. והיא נשארה פה ללקט אחרי הקוצרים, לא אחרי מלקטים. כן, כי אף אחד לא ליקט, כי היא באה מהבוקר ליקטה פה, כל מי שראה אותה פה, יש כבר מישהו מלקט פה, הולכים לשדה הבאה. או שהולכים לפיו, ושכחו שזה יותר משתלם. אבל לקט זה בדרך כלל, אם יש כבר מישהו שתפס את זה, אז תפס, שלום, כל טוב. והיא אומרת, ואספתי ואומרים, כל מה שהיא אספה לכמות של עומר, היא עשתה ממנו עומר. היא לא גנבה עומר מהעומרים של השדה, כי היא אספה אחרי הקוצרים, לידם, הם ראו כל הזמן שהיא לא לקחה שום דבר לא כדין, ומה אתה מתפלא שיש לה כל כך הרבה עומרים? כי ותבוי ותבוי ותעמוד, מיוז הבויקר ועד עתו, זה שבטו הבייס מאות. ותבוא ותעמוד מהבוקר, עד עכשיו היא לא נחה רגע. רק עכשיו כשבועז הגיע, ישבה קצת לנוח בבית שהיה שם בשדה שהפועלים יכולים לאכול ולנוח, ישבה שם קצת לנוח, זה שבטה הבית מעט, אבל עד עכשיו היא לא, אספה, לא נחה רגע, היא פשוט אספה כל הזמן במרץ. אישה נמרצת, חזקה, עובדת, צנועה, רצינית, בעלת חסד גדולה מאוד עם חמותה ועם כל העניים האחרים פה, גם טובה, גם מוצלחת. ויאמר בויאז אל רות, הלוא שומעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא יסעבורי מזה, וכוי סידבוקי נמנע רוי סוי. בויאז ניגש לרות ואומר, לא שמעת ביתי, איך דנים אותך פה לקו זכות? ראית פה? איך ממליצים עלייך טוב? לכן אני אומר, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, כי יכול להיות במקום אחר, בעל השדה יחס עלייך, יצק עלייך, יהיה משהו, פה דנים אותך לקבסות, וגם לא תעבור מזה. גם בשדות שלי, אומר בועז, יש לו הרבה שדות, אל תעברי לשדה אחר, כי יכול להיות ששם הנערים או הממונה יסנעו אותך, יציקו לך. הם קצרו את השדה, ואל תלכי ללקוט בצד של הנערים, אבל רק תלקטי בצד של הנערות. יש שם נערים ונערות עובדים, והייתה הפרדה, אז כאילו, זהו מזהיר אותה. דרך אגב, זה דבר מעניין שרואים פה בפסוקים, שגם בהמשך השוויגר שלה מזהירה אותה, כן, חמותה מזהירה אותה שתלכי עם הנערות, והיא אומרת, כשהיא חוזרת הביתה היא אומרת, הוא אמר לי שתלכי עם הנערים, כי היא לא קולטת את הרות, כי היא גיורת צעירה, אתה מבין, הגיעה עכשיו, היא לא קולטת את ההבדל נערים נערות, והוא אומר לה, כל תתבקדי עם נערותיי, תלכי עם הנערות, לא עם הנערים, כי היא כל הזמן הולכת אחרי הנערים, אחרי הנערות. היא מאוד צנועה, אבל את הניואנסים... אין לה את זה, מה לעשות? וגם בהמשך, חמותה מזהירה אותה. לא, לא, אל תלכי עם הנערים, תלכי עם הנערות, אלא תלכי עם אחוריהם. כן, אבל בסדר. בכל אופן, על הפסוק הזה, על הפסוק הזה יש הרבה דרושים מעניינים, הרבה דרושים מעניינים, שאל תלכי, לא שמעת ביתי, אל תלכי ללכוד בשדה אחר. כאילו שבועז רואה את רות, נערה צעירה, נכנסה עכשיו לעם היהודי, הוא מזהיר אותה, אל תלכי ללכוד בשדה אחר, אל תלכי ללקט משדות של אחרים. יש לנו תרבות שלנו, יש לנו שירים שלנו, יש לנו ספרות שלנו, יש לנו חיים שלנו, תפיסת עולם שלנו. אל תלכי ללכוד בשדה אחר, אל תשמעי לא את המוזיקה שלהם ולא את... וכולו. זה יש, נראה לי שהגברת שרה שנירר עליה שלום הייתה גם כן מצטטת הרבה את הפסוק הזה, ביתי, אל תלכי ללכוד בשדה אחר. תשאל את אשתך, כל מי שלמדה בבית יעקב מכירה את המשפט הזה, חצבו להם את זה במוח. קיצור, שביתי אל תלכי ללכוד בשדה אחר. אבל ראיתי פירוש יפה, אני לא זוכר איפה, ראיתי פעם פירוש יפה שאומר, מה זה ביתי אל תלכי ללכוד בשדה אחר? אומר, יש תופעה כזאת הרבה פעמים, גרים, בעלי תשובה, אנשים שגדלו באורח חיים אחר ואז מצטרפים ליהדות, חוזרים ליהדות, אז יש להם הרבה פעמים רצונות להכניס שיפורים. וואי, תראה, נכון, היהדות נכונה, אבל את הנקודה הזאת כדאי מאוד להכניס לחיידרים כמו שיש בבתי ספר. את הנקודה הזאת כדאי מאוד להכניס לישיבות כמו שיש באוניברסיטאות, שיהיה גם את הנקודה הזאת. אומר לה, ביתי, אני יודע שהגעת ממקום אחר והיה שם הרבה דברים טובים, אל תלכי ללכוד בשדה אחר ואל תעבורי מזה, את תלכי בדרך שיש פה, אל תנסי להביא רעיונות מבחוץ, אל תנסי לשפר את בית יעקב עם רעיונות שראית שם, תשאירי את בית יעקב כמו שהוא. אני לא זוכר איפה ראית עבורתות, נראה לי של המגיד מכלם, אחד המגידים הישנים לפני איזה 100 שנה אומר את עבורות הזה. קיצור, זה גם, טוב, זה ורת לך, כן, בוא נחזור לפשט של המגילה. עינייך, שימי את העיניים שלך, בשדה אשר יקצוירון, בשדה שהנערות קוצרות, והולכת אחריהן, ותלכי אחרי הנערות, כן, ושאל תחשבי, שהנערים יפריע להם, שלמה את מתרחקת מהם? הלוי ציווי סייס הנאורים לבלתי נוגעך. אני ציוויתי עליהם שלא ייגעו בך, שאף אחד לא יעשה לך כלום. ולא רק זה לבד, אלא וצומיס, גם אם תהיה צמאה באמצע, והולכת אל הכלים, ושוסיס, מיישר ישאבון הנאורים. לא יחסו עלייך. יהיה בסדר, דוד, אתה רואה, יש את הסיפור המפורסם שכמו רבה בקה מדברת, שדוד אמר, מי אשקייני מים מבור בית לחם אשר בשער. נכון? היה שם בור, שהיו שם מים טובים מאוד. מה זה השער? השער זה המקום שבו הסנהדרין יושבים, כמו שכמו רבה בקה מסבירה, שהייתה לו שאלה אם מותר להצית שדה של אנשים שמתחבאים בו חיילים של האויב. האם מותר להצית את השדה הזה או לא? אני לא יודע אם אפיפון או דרך משהו אחר, אבל דוד המלך הסתפק, האם מותר להציט שדה של אדם פרטי שהאויבים מסתתרים בו? האם מותר או אסור? ולמה השאלה? האם מותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו? מותר לך להציל מישהו אחר גם במחיר חיים, אבל יש פה, מי יתיר לך לגרום נזק למישהו אחר? עכשיו, היות ודוד המלך לא יודע מה לפסוק במצב הזה, אז הוא שולח את שלושת הגיבורים לבור בית לחם אשר בשער. מי אשקייני מים מבור בית לחם אשר בשער? כן? מי אשקני מים? הכוונה שלו זה גם להביא מים מהבור שנמצא שם בשער. השער זה מקום שהסנהדרין יושבים. אבל גם שתוך כדי ישאלו את השאלה, תקבלו את השאלה. זאת אומרת, יש פה פשט ויש פה עומק. ובפשט יש שם איזה... עכשיו, מה קורה? השער של משב הסנהדרין לא נתנו לנערות להיכנס לשאוף, כי זה ממש מקום, ממש איפה שהסנהדרין יושבים. רק הנערים היו יכולים לשאוב מים לשתייה, והיות שזה היה תורח גדול ללכת עד בור בית לחם אשר בשער, אז לא היו נותנים לעניים מהמים מהם. היה מים רגילים לעניים, והנערים היו מביאים בשביל עצמם מהמים האלה, רק בשביל העובדים, בשביל החבר'ה, כן, וזה אומר לה שאת יכולה לשתות מהמים ששאבו הנערים, כי אני ציוויתי שאת תוכלי לשתות משם, לא יגידו לך מילה. ותיפול על פונאו, ותשתח הוא אורצו, ותאמר אלוב, מדוע מוצא זיכן בעיניך או להכירני, ואנוכי נוכריו. מה אתה מקרב אותי כל כך? מצד עצמי? יצאתי חן בעיניך שראית בי דבר טוב? או אולי בגלל המשפחה שלי, אתה עושה את זה בשבילם. ואז על הצד הראשון היא אומרת, מדוע מצאתי חן? מה הטוב שראית בי? והדבר השני אומרת, הרי אנוכי נוכריה, אין לי פה משפחה, אז כאילו למה? זה אני, זה המשפחה שלי, אין לי כלום. למה אתה כל כך טוב לי, טוב אליי, מה קרה? ויען בו יזויו, אומר לו, הוא אומר לה, מסביר לה, עונה לה ומסביר לה, מה שמצאת חן בעיניי זה שתי דברים, שני דברים. דבר ראשון, הוא גייד הוא גד לי, כל אשר עושיס אס חמו יסייך. כל מה שעשית עם החמות שלך, עם השוויגר שלך, זה מראה על מידות טובות מאוד. למה? כי בדרך כלל, אחד מהחמש נשים, חמש שנאות שהגמרה מכירה בהם, זה שנאה של קלה וחמותה, נכון? בדרך כלל, הקלה והחמות לא מסתדרים. כן, בדיחות שוויגר, איך אומר, למה להגיד בדיחות על שוויגר? יש דברים הרבה יותר יפים משוויגר. תופעה מאוד 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 מוכרת, כן? איך אומר, השוויגר באה לחתן ואומרת, או, באתי לבקר. הוא אומר, כמה זמן תהיי פה? היא אומרת, כמה שתרצו. מה, אפילו כוס קפה לא תשתי? כן, בדרך כלל, קלה וחמותה, זה אחד לא, זה גם להלוך, כן? קלה לא יכולה להעיד על חמותה, גם בדברים שאישה ראויה להעיד, כי אנחנו חוששים שהיא תלך ותאמלל את עצמה, העיקר לדפוק אותה גם כן. יש כמה הלוכס כזה, גם בגיטין, גם ביבומס. בכל אופן, זה בדרך כלל. והוא גד לי, כל אשר עשית את חמותך. התנהגת בקהיל המידות טובות כלפי חמותך, ובפרט אחרי מויס אישך, אחרי שבעלך מת ואת עזרת לה, וכמו שדיברנו שהיא ויתרה על הכסובה והיא ויתרה על הוצאות קבורה ודברים שהגיעו לחוקית, היא ויתרה עליהם בשביל לא להציג לחמותה. והדבר הזה זה דבר אחד, חסד, כוח החסד שהיה לרוס. כל הסיפור פה של רות זה הקלקול החסד ותיקון החסד. קלקול החסד שבא לידי ביטוי בצורה מאוד קיצונית בשפוט השופטים וכל העניין הזה. דרך אגב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כי זה עניין מאוד עמוק, אבל דיברנו שהיה מצב של אנרכיה. מצב של אנרכיה זה מצב של דין. כל אחד עושה מה שהוא חייב. הבעיה היא כשאנשים חושבים בראש של חייב, הם גם לא מתרחבים. במצב של חסד, אז אנשים גם לוקחים מה שלא שייך להם. כי מה זה משנה שלי, שלך, כאילו, יש הכל במצב של התרחבות, במצב של צמצום, זה שייך לי, שייך לך. יש אנשים כאלה שהם, מה שחייבים הם נותנים, מה שלא חייבים הם לא נותנים. אנשים כאלה גם לא יגעו בשקל ששייך למישהו אחר, כי חייבים לא חייבים. יש אנשים שקל להם לתת, אבל גם קל להם לקחת. פה היה, המצב של עם ישראל היה מצב שמצד אחד היה אנרכיה, זאת אומרת, מצד אחד, כל אף אחד לא לגע במה שלא שייך לו, אבל מצד שני הייתה תופעה קשה של חוסר בחסד, וזה מתחיל כבר מהפטירה של ישוע בן נון. בוא לא ניכנס לזה עכשיו. יש פה קלקול החסד, ועכשיו מגיע מצב של תיקון החסד. נגיע מצב של תיקון החסד, התיקון נעשה על ידה, ודבר ראשון שהוא מדגיש, זה כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. ואז זה ממשיך ואומר, דבר שני, הגרות שלך, ואתה עזבי, אוביך ואימך. היא לא עשתה את זה בשביל אינטרסים. לא, לשם שומעים, בלי פניות. לא היה לה שום תועלת חיצונית שהיא הולכת להשיג. היא עזבה את אבא ואמא, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא יודעת תמויל שלשויים. אנשים שאת לא מכירה, עם שאת לא מכירה, שפה שלא מכירים, זה לא קל. ועשית את כל זה, לא כי זה השתלם לך, לא כי זה היה על הכיפק, לכן עשתה את זה, לא, כי באמת היא עשתה את זה במקום של אמונה אמיתית, ולכן הוא מברך אותה. מה שעשית עם חמותך, ישלם אדוני פועליך. וסהימה זכותך של אמו, מאים אדוינו אלוהי ישראל, אשר בוס לחס ויסתחס כנופוב. החלק הראשון, מה שעשית לחמותך ישלם השם, פה הולך. והחלק השני, מה שעשית שבאת להתגייר, תאימה זכותך שלמה מאים השם שהוא אלוקי ישראל, והוא משגיח בפרטות עליהם ועל הגרים שהצטרפו לעם ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. זה אשר באת לחסות תחת כנפיו. הוא אומר, בדרך כלל יש שכר ופעולה. מה זה מזכורת ומה זה פעולה? שכיר ופועל. פועל או אומן מקבל שכר בשביל המלאכה שהוא עושה. חיית עושה בגד, מקבל שכר בשביל המלאכה שלו. זה נקרא פעולה, הוא לוקח שכר על הפעולה שלו. שכיר מוזכר לזמן, כן? הוא מוזכר לשלוש שנים. בין אם הוא יעשה מלאכה, בין אם הוא לא יעשה. על כל מצווה ומצווה מקבלים שכר בפני עצמו בפועל. ישלם השם פה הולך על הפעולה. אבל על מה שבאת להתגייר, שאז היא קיבלה עליה לעבוד את עבודת השם, לקיים את כל המצוות, אז היא בעצם הזכירה את עצמה לקדיש ברוך הוא. זה שכיר. היא כמוזכרת לו כל ימי חייה לעבוד את העבודה שלו. מאז מגיע לה שכר שכיר. שכר תמידי, גם אם היא תעשה, גם אם היא לא תעשה. גם היא לא הזדמן לה מצוות לעשות, גם היא מקבלת שכר. כי היא הזכירה את עצמה שאם יהיה צורך היא תעשה. ועל זה הוא אומר לה, ישלם השם פועלך המצוות שאת מקיימת. ותהי משכורתך שלמה. שכר תמידי, שלם, גם על הזמן שאת לא פועלת, גם על הזמן שאת לא עובדת. זה שקיבלת על עצמך עול מלכות שמיים, שהזכרת את עצמך להיות שכיר של הקדוש ברוך הוא, אז היה תקבלי שכר תמידי, אשר באת לחסות תחת כנפיו, שהזכרת את עצמך לקדוש ברוך הוא לכל חייך, ועל זה מגיע לך שכר תמידי. על כן, שכר כזה. מעניין, מעניין, מעניין. ומה איזה, יש פה, מלבי מעריך פה שבעיקרון לא היה אמור להיות שכר על המצוות. למה? כי מה? עצם זה שהאדם זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה השכר הכי גדול. אבל היות שרוב בני האדם לא משיגים את נועם המצווה ואת העושר הגדול שקונים על ידי מצווה, אז לכן צריך להבטיח שכר, לא ילומה, שזה מורגש לאנשים. הוא אומר, שאנשים יעשו את זה בשביל השכר, לפחות. הוא אומר, ישלם השם פועלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר פעולה. אבל האמת היא, ותהי משכורתך שלמה מעם השם, עיקר השכר בשלמות, זה עצם זה שבאת לחסות תחת כנפיו. זה השכר האמיתי, תדעי לך. כאילו, אל תחשבי שהשכר שמקבלים על מצוות, זה רק בשביל לפתות את האנשים, אתה יודע, שלא, הם לא מבינים תמיד של לחסות תחת כנפי השם זה השכר הכי גדול. אז לכן אומרים, יש להם השם פה הולך, אבל השכר האמיתי, אשר באת לחסות תחת כנפיו, זה השכר הכי גדול שיש לך. ואתו אומר, אין צוחן בעיניך, אדוני, כי ניחמתוני, וכי דיברתו על לב שפחו שכו. אחרי שהוא אומר לה, למה הוא מצא חן בעיניו? למה היא מצאה חן בעיניו? כן, משתי סיבות, גם שהיא מה שעשתה עם חמות העמידות הטובות. וגם זה שהיא התגיירה, אומרת, כן, יהי רצון שאני אמצא חן גם לאבא. ואתו אומר, אין צוחן בעיניך, אדוני, כי ניחמתוני. הוא אומר, בדיבור הראשון שהודיע לה, שהוא מקרב אותה, ושתמצא את הפרנסה על ידי לקט, והוא מנחם אותי שכאילו עד היום מאז שבעלי נפטר לא התנחמתי, לא היה לי נחמה. למה? כי לא היה מי שיתמוך בי, לא היה מי שיעזור לי, מי שידאג לי, מי שיחשוב עליי. כן, אין בעל מת אלא לאשתו, אין אישה מתה אלא לבעלה. כי הנחמה זה דבר כאילו איך תנחמוני, היא כמעט ולא שייך לנחם. אבל ברגע שהוא בא ואומר לה, אני אדאג לך, אני דיברתי מהנערים שלא ייגעו בך, תשתי מהמים הכי טובים, תלקטי, אל תעברי למקום אחר, פה יהיה לך הכי טוב, הוא דואג לה. כי ניחמתני, הבאת לי נחמה. זאת נחמה, כן? זה מקום שלבוא, יש פה איזה נערה מואביה, בינתיים הוא לא חולם שבאתי לו הולך להתחתן איתה, כן? בכלל לא בכיוון, אבל הוא רואה פה נערה מואביה, מסכנה, באה מזדה עם אוהב, היא טובת לב, היא בעלת מידות. הוא בא והוא שם בשבילה. הוא שם בשבילה, אני אדאג לך, אני אטפל בך, תלכי. בדיוק, וזה מנחם אותה. זה אומר כי ניחמתני, וחוץ מזה כשהסברת לי כמה אני חשובה וכמה אני טובה ואיזה זכויות יש לי, וכי דיברת על לב שפחתך. אני רואה שאתה מתייחס אליי כמו שפחה שלך, כמו כאילו אחת שאצלך בבית, ואתה כמו השפחות שהיו לו שבעצם התגיירו, שהוא הסביר להם כמה חשוב להתגייר, ככה דיברת עליי, וזה אצלי כבוד גדול, כי אנוכי, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. אני בעיניי אני לא ראויה להיות כמו אחת השפחות שלך אפילו. ויומר לא בואי אז לאיס האוכל. בינתיים הגיע הזמן של האוכל, ואז בועז אוכל בשולחן אחד עם הקוצרים, כן? הפועלים שמקבלים שכר לא מברכים ברכת המזון, רק שתי ברכות. אבל הדין הוא שאם בעל הבית מסב עמהם, אז מברכים ברכה כמו שצריך, כמו בברוך הזפת זיין. אז לכן הוא יושב ביחד איתם בשביל שהם יברכו ברכת המזון. לא, שהם יברכו את כל ברכת המזון רק אם בעל הבית מברך איתם, אז הוא בא לאכול איתם בשביל שיהיה להם ברכת המזון כדין. עכשיו מה קורה? בועז יושב בראש והקוצרים יושבים למטה, ואז הוא אומר לה, גוי שיהלוים, בואי למעלה. תשבי למעלה, בצד של בויאז, והלום תמיד מרמז מקום הרבה יותר גבוה מהמדרגה שבה אתה נמצא. אל תקרב הלום. הלום, מה זה הלום? הלום זה מלכות. ולכן זה מרמז על מלכות, זה מרמז על מקום הרבה יותר גבוה ממה שאתה אמור להיות, ואתה אומר, גוי שי הלום. פה הוא מרמז לה, יצאו ממך מלאכים. יש לך את התכונות שיצאו ממך מלאכים. ואוכלת מן הלחם, הוא אמר, תאכלי מכל הלחם. והפת שהיא תחתוך ממנו לאכול בסעודה, זה הטבול בחומץ, וטבלת פיתך בחומץ. למה הם היו טובלים בטפת בחומץ, כמו בדעה של המלפונים חמוצים וזה, כי זה היה יום חם וזה מקרר, זה היה מצנן קצת. ותישב מצד הקויצרים, אבל היא פחדה לעלות למעלה, לשבת ליד בועז, זה מדי מכובד בשבילה, אז היא ישבה למטה מצד הקוצרים, והוא הוסיף והושיט לה כליות, זאת אומרת חוץ מהלחם, שזה רשמית לאכול לחם עם חומץ, הוא הושיט לה ויצבוט לו קולי, הוא תפס עם האצבעות, צובט, כאילו קלי, קלי זה כליות, כאילו שלווה כזה, וזה הממתקים של אז, ואז הוא נותן לה בשפע, ואתו יחל, ואת יסבע, ואתו יסע, הוא נתן לה כל כך בשפע שהיא סבעה, ועוד נשאר, היא לא יכולה לאכול כל כך הרבה. משפיר גנה, נתן לה הרבה. ואתו קום ללקית, היא לא חיכתה עד שיברכו הפועלים ברכת המזון, כי הרי לא מצרפים נשים לזימון, כן, פריצו זה, מיד היא קמה ללקט, ואז כשהיא קמה ללקט והיא לא שם, ויצב בוי אז אסנעורוב לימויר, אז הוא מצווה אותם, גם בין האומורים תלקט ולא יסרח לימור, אל תבדקו בכלל אם היא גונבת, כי זה יבייש אותה, זה יבייש אותה אם תבדקו אחריה, גם אם היא מלקטת בין האומרים, ממש במקום של הזה, שכמעט ברור לכם שהיא גונבת עכשיו, אתם לא בודקים אותה בכלל, אל תביישו אותה בבדיקות, אל תבדקו אחריה, כלום. וגם שואלתו, שואלו לו, מנעצב עושים, תניחו חלקים בתור שכחו, צוותים, צוותים זה כאילו חבילות קטנות בתור שכחו, כדי שהיא תיקח אותם. ועזבתם וליקטו, וצוותים האלה בעצם חייבים בתרומות ומעשרות, כי הם לא באמת שכחו, ולכן אתם תפרישו תרומות ומעשרות.
שלכם על זה.
או שתפקירו אותם, ואז אפקר פוטו מתרומס ומייסרס, וליקטו, והיא תלקט ולא השיגה רובו, ובכל אופן שהיא תלקט, אתם לא גוערים בה. אפילו אם היא תלקט שלא כדין, היא יכולה לקחת הכל. אני רוצה שהיא תתפרנס בכבוד, תבינו. ולכן, גם אם היא תבוא ותיקח, אתם לא אומרים לה מילה, אני רוצה שתתפרנס בכבוד. והתלקט בסודה, אני לא משתמשת בדיבור שהוא אומר להם. למה? כי היא רק מלקטת. לא לוקחת, אם משאירים לצוותים של שכחו, היא לא נוגעת בהם. היא לוקחת רק מלקטת, לקט לבד, והיא לא מלקטת בין האומרים, אלא ותלקט בשדה עד העורב. מלקטת רק בשדה. היא לא מתקרבת בכלל לאזור של האומרים עד הערב, ולכן תכלס היא אספה הרבה, כי בעבודה על פרטים קטנים, אבל לאורך זמן, בהתמדה ובנחישות ובחריצות, אז אתה כן משיג הרבה. ואתך בואי תזה אשר ליקט, היא חובטת את זה, מנקה את זה מתמוץ, קש, תבן והכל, שישאר רק גרגירים נקיים, ויוצא לה נקי, והיהי כאיפה סעירים, בערך 24 קילו, יוצא לה כמות יפה ומכובדת. ותיסו ותבואי העיר, ותירך המויסו, איזה אשר ליקט, היא סוחבת את זה, מביאה לעיר, ואז חמותה ממש מתפעלת, מאיפה כזאת כמות? זה לא רגיל לחזור מיום 24 קילו, זה הרבה. וזה לא לקט של יום אחד. וגם עם השירה, ותויצי ותיתן לו, איס אשר אוי סירו מסבו. חוץ מזה, היא מוציאה לה כליות, וואלה, וואלה, חזרה עם סחורה, סחורה רצינית. ותוימר לו חמו איסו. מהמאכל שנתנו לה, זה מראה שהיא לא לקטה בין העניים. היא עשתה איזה עבודה בשביל מישהו. והוא נתן לה לחם וכליות בשביל העבודה. והלקט שהיא הביאה מראה שהיא כל היום לקטה, והיא לא עשתה דברים אחרים, כי אין אפשרות בחמש דקות ככה משהו פה מוזר, זה גם וגם. היא חוזרת עם לחם וכליות, שזה מזכורת בדרך כלל, וחוץ מזה היא חוזרת עם כמות גדולה מאוד של לקט, שזה יותר מדי. מה היא עשתה היום? ואז איפה ליקט את היום ואונוסיס, איך אתה סף כל כך הרבה לקט, וגם איפה עבדת? הנה, מבולבלת קצת, מה קורה פה? עבדת כנראה אצל מישהו, כי לא נותנים אוכל ללוקטי לקט, אז מראה שאיש אחד עשה איתך חסד, אולי מישהו עשה איתך, נתן לך סתם מתנה, יהי מכיר איך, בואו, מי זיהה אותך בכלל? שיזהה אותך וייתן לך, אף אחד לא אמור להכיר אותך פה. ואתה גאי לך מויסו, איס אשר אוססו אימוי. היא סיפרה לה מה הדבר שעשתה, כי הוא אמר לה, כן, שהיא עשתה חסד עם חמותה, והיא התגיירה, לכן היא מצאה חן בעיניו, ולכן הוא נתן לה לאכול, כי זה כאילו היא עשתה דבר טוב בשבילו, ומפרשת את הדבר, כי שם או איש, שזה נחשב אצלו, שבתו אומר, שאימו איש אשר עושי, סי אימוי, היום בוי אז. בוי אז הוא האיש שמרגיש שבזה שעשיתי לך טובה, עשיתי לא טובה, והוא זה שנתן לי את זה. בזה שהתגרתי, עשיתי לא טובה, והוא זה שנתן לי את זה. והוא שופט ישראל. הוא השופט, הוא המנהיג. ולכן הדברים האלה נוגעים לו, כאילו הוא קיבל ממני מעשה פרטי, שעשיתי לא טובה. ואתה אומר נעמי לך לא סוד. דבר ראשון, מברכת אותה. ברוך הוא לשם אשר לא עוזב חסדו ישא חיים וישא מזים. היא הבינה, נעמי, שלמה הוא נתן לה כל כך הרבה? כי הוא בעצם מתכוון לפרנס בכבוד את נעמי ורות, כי תכלס הם חיים והם ממשפחתו, ואת המתים היא הבינה מתוך זה שכנראה הוא גם יעשה חסד עם המתים. אם אנחנו נפנה אליו שיגאל את השדה שמחרנו ושייבם את רות, הוא יעשה בזה טובה לנפש המת. ולכן המסבירה, אשר לא עזב חסדו את החיים, כי קרוב לנו האיש מגואלנו הוא, וקרוב לנו האיש, צריך חסד עם הקרובים החיים, וחסד עם המתים מגואלנו הוא, והגואל צריך לייבם, כי בזה הוא גואל את נפש המת ומעלה אותם למקום ומתקן אותה. מגואלנו הוא יש עוד גואל, והוא אחד מהגואלים. מי הגואלים? יש עוד גואל והוא גם גואל. ואז הוא אומר, ואתה אומר נעמי, אני חוזר על הפסוק, ואתה אומר נעמי לך לא סוד, ברוך הוא לאדונו אשר לא יעזב חסדו ישא חיים וישא מזים. ואתה אומר לא נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו הוא. זה בעצם הסבר, לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. את החיים כי קרוב לנו האיש, את המתים מגואלנו הוא. ואתה אומר רוס המואב ירות. לא הבינה על מה היא מדברת, כל העניין של הוא חשב שהיא נתנה לה אוכל, ורק מה שהוא אמר שהוא קרוב, ולכן הוא יעשה איתם חסד. ולכן היא אומרת לה, גם כי אומר אליי עם הנאורים אשר לי תדבוקין. מה הוא אמר לה באמת? אתם זוכרים? מה הוא אמר לה באמת?
נערות,
נכון, לא נערים. אבל מה היא אומרת? גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבוקין. היא הייתה מואביה, ובמואב המנהג הוא שלא מתרחקים הנערות מהנערים, שכן, המנהגים מוזרים לפעמים בעולם, ולכן היא לא הבינה לדייק בדברים שלו, והיא חשבה שהוא מתכוון שתדבק עם האנשים הנערים, ואולי אחד מהם יתחתן איתה. זה בראש שלה. כן, תדבקי עם הנערים, ולכן הוא אומר פה, ותאמר רות המואביה. למה צריך להזכיר אותם של המואביה? שתבין איפה הראש שלה נמצא. כאילו, בת ישראל הייתה מבינה שמנעמי עם המתים ובועז עם נערותיי, היא מכירה מספיק את המושגים בשביל להבין את הרימוזים, להבין לאן זה הולך, שאולי בועז יתחתן איתה, ולכן הוא אומר להם לך עם הנערות, וכאילו הקטע הזה. אבל היא מואביה, אז היא בכלל לא בעניין, היא לא מכירה את המושג של ייבום, היא לא מכירה את המושגים של נערים נערות, היא לא מכירה את זה. ולכן, אבל מה, היא שמחה שאמרה, כן, אמר לי שתלקט אצלי עד סוף ימי הקציר, נכון, הוא באמת רוצה לעשות לנו טובה כי הוא קרוב שלנו. זה הראש שלה. ואתו אומר רוס המואביו, גם כי אומר אליי עם הנאורים אשר לי תדבוקין עד אם כאילו איס כל הקוציר אשר לי. אז באמת רוצה לעשות לנו טובה. ואתו אומר נעמי אל רוס קלוסו, נעמי מבינה שלא טוב שתדבק עם הנערים, רק עם הנערות, נכון? ולכן היא אומרת לה, תויב ביתי כיסי צאי עם נער אוי סוב, ולא יפגעו בוך בשדה אחר, לא עם הנערים, וגם שלא יפגעו בוך בשדה אחר, שלא יחשדו בוך סיפורים, אז ביט, תלכי רק עם הנערות. ככה היא אומרת לה. ואז באמת היא קיימה את זה, כך היא עשתה, ותדבק בנערו יסבוי אז ללקט עד כלא יזכה צירה סעורים וקצירה חיטים, שזה שתי עונות, כן? סעורים וחיטים, ועתי שבס חמוי סעור. זה נמשך שלושה חודשים, והיה פה מעלה גדולה, כי שלושה חודשים זה חודשי הבחונה. יש גיורת, הרי היא צריכה לחכות שלושה חודשים עד שהיא יכולה להתחתן. לא מדבר על אוכל מייסי כעת, נדור בעיקרון, ולכן לקח זמן שלושה חודשים, והתשע וסחם הוא יסו, למרות שהיא הייתה עם נערות בועז, אבל זה רק בשביל הליקוט. מה שהיא לא הייתה צריכה לקט, היא ישבה עם חמותה, כי אהבה את חמותה ודאגה לה, והייתה איתה כל הזמן, למרות שכבר היו לה חברות. נערות בועז כבר היו חברות שלה, הכירו אותה והכל, עדיין היא שמרה, שלושה חודשים עובדים ביחד, כן? אבל עדיין היא דבקה בחמותה. עד כאן הפרק השני, מרוס.